הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, כסף אנושי, הצד השלישי של המטבע. בהגשת מאיה זיוולף, חיים כץ ואילן כץ.
בימינו הרבה מהתרומות מגויסות דרך הרשתות החברתיות, במין מימון המונים כזה. כל אחד יכול לשים סכום קטן, ככל שהוא יכול, יכול להיות 5 שקלים, יכול להיות 100 שקל, יכול להיות הרבה יותר, ובסוף זה מתווסף לתרומה מאוד גדולה. שלום חיים, שלום אילן.
היי, מאיה.
הרבה פעמים אתם מתעסקים עם תורמים גדולים, נכון? ומעבירים את הכסף ומגייסים, אבל את הפרק הזה, כאמור, אנחנו נקדיש לגיוס המונים. שלום, אנדי וולוסוב, האסטרטג של צ'רדי.
היי, שלום, נעים מאוד.
כשאנחנו מדברים על מימון המונים, על מה אנחנו מדברים, או רק תכניס אותנו לתוך ההגדרה?
אני חושב שהמושג של גיוס המונים זה הגדרה, זה להביא הרבה כסף מהמון אנשים. הרבה כסף זה יכול להיות כסף קטן, כסף גדול. אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בקמפיינים, לצורך העניין אם אני טיפה הולך קדימה, של 1,000,000 שקל שמגיעים מ-7,000, 8,000, 10,000 תורמים.
וואו, 10,000 תורמים.
גם יש דברים כאלו, גם כן, בטח. וזה, המונים זה המונים, שהמונים תורמים.
ואתה מגיע מפלטפורמה שאולי קצת פחות מוכרת לישראלים הממוצעים, צ'רדי, נכון?
התחלנו אותה לפני בערך עשור, פלטפורמה שהתחילה בארצות הברית. היום אנחנו כבר נמצאים במצב שיש לנו סניפים כמעט בכל העולם. אם זה בארצות הברית, בכמה מקומות בארצות הברית, באוסטרליה יש סניף גדול, באירופה, בדרום אמריקה, וגם פה בישראל יש לנו סניף מאוד גדול עם למעלה מ-50 עובדים, ויש לנו באמת הרבה מאוד קמפיינים, וזה דבר שהוא כל הזמן מתפתח וגודל לאורך כל הדרך.
יש חוט מקשר לכל הקמפיינים?
אני חושב שזה, אני לא הייתי אומר בצורה מלאה לכל הקמפיינים, אבל יש איזשהו רעיון חדש שהתחלנו אותו, ואני חושב שהרעיון הזה הוא בעצם שינה את כל המשוואה הזאת של גיוס המונים. ממש, זה אני חושב שהרעיון שבזכותו המהפכה נוצרה.
שהוא?
אם פעם היינו מנסים לגייס כסף, אני חושב לפני שהתחלנו את כל הנושא הזה של גיוס המונים, המחשבה הייתה כל הזמן, בצורה מאוד פשוטה, איך אני מגיע לתורם קצה שלי. איך אני מגיע, איך אני בתור זה שמנהל עמותה, מחפש את התורם, את התורמת, ומה הדרכים האפשריות שדרכם הייתי יכול להגיע לאותם אנשים שרוצים לתרום לערכים שהעמותה שלי מייצגת. ומשוואה קטנה שבעצם שינתה את כל התמונה, אם אני לוקח את זה רגע לעולם המקביל, לעולם העסקי, זה בעצם זה להגדיר מי הלקוח. היום כל עסק שיוצא לשוק, אם זה חנות מחשבים, זה חנות נעליים, בסופו של דבר הם עושים אפיון של לקוח. מי זה הלקוח שלהם? מי הלקוח קצה שלהם? ועל הבסיס, הזיהוי לקוח, הגדרת יעדי לקוחות, אז הם בעצם בונים את התוכנית שבה הם יוצאים לפרסום. אני חושב שהשינוי המשמעותי שמה שיצר את כל המהפכה הזאת של גיוס המונים, זה בסך הכל דבר מאוד קטן, זה הגדרת הלקוח. אם לפני שהתחלנו את כל הנושא הזה של גיוס המונים, לפני שהחברה קמה, הגדרת הלקוח הייתה תורם קצה, היום שאנחנו מסתכלים, בהגדרת לקוח שלנו, זה לא התורם, זה אותם אנשים שאנחנו יכולים להפוך אותם לשגרירים. אתן דוגמה למשל, למה זה אומר. אם אנחנו היום נכנסים לעמותה, אני אתן אפילו, אם אתם רוצים, אני אתן אפילו איזה סיפור ספציפי, משהו שבאמת אני חושב שהוא גם ככה, באמת שיכול לבוא ולהמחיש את הדבר הזה. שאני תמיד נזכר בזה, זה מעלה גם איזושהי התרגשות מסוימת. מבחינת הפערים, עד כמה ההבנה בין הפוטנציאל לבין המציאות שהייתה בשטח, זה ממש בצורה קיצונית. שהתחילה הקורונה, אז אני אתאר לעצמי שכולם זוכרים, אז באיטליה זה התחיל בצורה מאוד חזקה. ויום אחד קיבלתי טלפון מחבר שאומר לי, תשמע, אני הייתי שליח של הסוכנות באיטליה, אני רוצה לבוא לעשות להם קמפיין. ואז הוא התחיל לשאול אותי, תגיד לי, מנדי, איך אני מגיע לכל התורמים? איך אני יוצר את המציאות הזאת שאני מצליח לגעת בהם? שאלתי אותו, לכמה אנשים אתה חושב יגיע? אומר לי, תשמע, אני בעצמי חושב שאני יכול להגיע ל-100 אנשים, אבל אז הוא שואל אותי שאלה שפה הבנתי איפה אני יכול לשנות לו את כל המשוואה. הוא שואל אותי, תגיד לי, אבל מכמה כסף אני יכול להביא מ-100 אנשים? אני מכיר 100 אנשים שהיו מחוברים לפרויקטים באיטליה. ואז אמרתי לו, תקשיב, קוראים לו אלון, חבר מאוד טוב. ואז אמרתי לו, אלון, תקשיב, אנחנו צריכים סך הכל לשנות גישה. את כל 100 אנשים שאתה מכיר, אנחנו לא רוצים אותם כתורמים. אנחנו רוצים אותם כשגרירים.
להפיץ את המסר.
בדיוק. אנחנו רוצים שכל אחד ייקח על עצמו יעד, יאתגר את עצמו ביעד מסוים. אני זוכר שבאותה תקופה חיברתי ביניהם, בין אותו אלון שהיה שליח של הסוכנות, לבין הרוח הישראלית, שהיא נרתמה לקמפיין, וחיברנו ביניהם, וגם אז אני זוכר, הסקפטיות הייתה ביכולת של ההצלחה, של כמה באמת אפשר להביא את זה לפרקטיקה. בפועל, שהתחלנו לעשות את הקמפיין, לקחנו את כל אותם 100 אנשים שהוא חשב להפוך אותם לתורמים, הפכנו אותם לשגרירים. במבחן התוצאה שאותם 100 אנשים הביאו אז באותו קמפיין למעלה מ-750,000 שקלים. הרעיון של זה עבד בצורה מאוד פשוטה, במקום שכל אחד יתרום את ה-200 שקלים שלו, כל אחד לקח על עצמו יעד מאותם אנשים, והם הצליחו באמת להגיע לקהל מאוד 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 גדול, והצליחו לגייס את הסכום הזה.
קודם השתמשת באנלוגיה מהעולם העסקי, והעולם הזה לא זר לך. תספר לנו קצת על הרקע שלך לפני שהגעת לצ'רדי.
אני התחלתי מעולם המחירות. סיימתי את הצבא, רון, אני חרדי, אבל גם כן אצלנו יצא לי גם כן לקחת חלק בזה. אני שמח על כך. ושסיימתי, אמרתי לעצמי לאיפה אני הולך. והיה לי המון הצעות, גם למדתי תכנות, הייתי ככה בשלבים מאוד מאוד מתקדמים, ואמרתי בין לבין, אני אלך לעולם של המחירות. ולא ידעתי אם יש לי קישורים בזה, אין לי קישורים בזה, אבל זה היה עבודה זמינה, ומהר מאוד ראיתי שהולך שם טוב, הייתי שם באמת 5 שנים, והייתי במסלול שהוא די מסלול ניהולי, באותה חברה ספציפית שעבדתי. הייתי ככה ממש בקורס, עברתי קורס של עתודה ניהולית, מאוד ארוך, של כמעט שנה, ולקראת סוף הקורס אמרתי לעצמי שאני יכול לבוא ולהמשיך פה, אבל אם אני ממשיך פה, אני מקבע את החיים שלי פה, והרגשתי שאני מחפש משהו עם יותר תוכן, משהו עם יותר תוכן, ואז ככה עשיתי כל מיני מהלכים, והתגלגלתי לעולם הזה של צ'רידי, לעולם הזה של הקמפיינים, ואני באמת חושב שבמציאות היום, אני יכול להגיד, אם החברה עצמה מגייסת בשנה סדר גודל של למעלה מ-2 מיליארד דולר ברחבי העולם, באלפי קמפיינים, אני באופן אישי הייתי מעורב בגיוסים של... בערכה זהירה, אני חושב, למעלה מ-500 מיליארד דולר גיוסים לכל מיני עמותות כאלו ואחרות ברחבי העולם, שאני בכוונה שם דגש על עמותות, כי אנחנו בסוף זה העיסוק היחידי שלנו, זאת אומרת, אנחנו אמנם חברה עסקית, אבל העיסוק שלנו הוא בעמותות, בפילנטרופיה, וזה סיפוק יומיומי לדעת שזה מה שאנחנו מתעסקים איתו.
משהו שחוזר על עצמו כל הזמן, כל מי שנוגע בתחום הזה, עובד בתחום הזה, זה המשמעות מעבר לעבודה.
נכון.
הסיפוק הזה, לדעת שאתה אומנם עובד, ואתה מתפרנס, כולם צריכים להתפרנס, אבל אתה עושה משהו שעושה טוב בעולם, עוזר לאנשים, אפשר לשמוע איך שהוא מדבר על זה, זה פשוט משהו שחוזר על עצמו כל הזמן.
כמה אנשים יכולים לחזור הביתה ולהגיד, היום שיניתי חיים של בן אדם. זה מאוד לא מובן מאליו, ושלושתכם עוסקים בתחום הזה, ויש לכם את הזכות. הזכרת את הפעילות עם העמותות, ואמרת שזה הכיוון, כלומר, אם אני עכשיו רוצה לגייס כסף לספר שאני כותבת, זו לא הפלטפורמה.
אנחנו לא מתעסקים, אנחנו מתעסקים רק עם עמותות.
רק עם עמותות.
עם עמותות, כן.
עמותות בארץ?
עמותות בכל העולם. יצא לנו באוסטרליה לעשות בתי חולים, אוניברסיטאות, בארצות הברית, גם בזמן הקורונה, יצא לנו לעשות קמפיין לארגון בריאות העולמי. עשינו להם קמפיין שבאותו קמפיין ספציפית, גייסנו חברות כמו טיק טוק, שהם בעצמם רתמו את העובדים שלהם, זה קמפיין שהגיע למעלה מ-50 מיליון דולר, עם מסרות אלפי תורמים. והכל בעצם מתבסס על אותו רעיון, על אותה שיטה, שאנחנו לוקחים את האנשים הקרובים, ובמקום לבוא ולבקש מהם את התרומה, שגם זה גם כן, זה הכל על בסיס אותה משמעות. בסוף שאנחנו נותנים לאנשים את ההבנה, בואו תהיו משמעותיים מעבר ליכולת שלכם תרומה, בואו תהיו משמעותיים ותחברו עוד אנשים לערך שאתם מאמינים בו, זה דבר שתופס בכל מקום. זה דבר שהוא מדהים, וזה גם הוכיח את עצמו.
מעניין אותי לדעת, חיים ואילן, כשתורמים פונים אליכם, כדי שתחברו אותם לעמותות בארץ, יש איזשהו סכום מינימלי, סכום התחלתי, שאיתו אפשר להתחיל לתרום? כלומר, אני לא רוצה להשתמש במילה כדאי, אבל...
תשובה היא לא, ממש לא. קודם כל, שאלה יותר פילוסופית, מה הערך של דולר בצדקה? יש כלל אצלנו, שמי שתורם 5 דולר, או 5 מיליון דולר, מקבל בדיוק אותו מכתב תודה אחר כך. בדיוק אותו דבר, אין הבדל. למה? מכיוון שאנחנו שליחים לגייס את הכסף, להעביר את הכסף, לעזור לאנשים, להעביר את זה הלאה. אבל להחליט על הערך, לא זו התפקיד שלנו.
טכני, בהמשך לשאלה שלך, יש מקומות שמגבילים, ומקבלים תרומה החל מסכום מסוים, כי זה מצריך, יש עלויות וזה מצריך עבודה. ככה אנחנו אגב הגענו לעבודה עם צ'רדי. לפני שאנחנו הגענו לעבודה איתם, לפני, לא יודע, 5 שנים אם אני זוכר נכון, היינו מקבלים תרומות, בעיקר בעברות בנקאיות ובצ'קים, והיה קצת באשראי, אבל ממש קצת. למדנו על העולם הזה של מימון המונים, ובעולם הזה של האשראי, של המימון המונים, שהוא ברובו מתבסס על אשראי, לא כולו, באמת אפשר לקבל תרומה גם של דולר. ואנחנו רואים את זה מהצד, את העבודה שלהם. אני מחובר לעשרות רבות של קמפיינים שלהם כל הזמן, ואפשר לראות את זה. כי דולר ועוד 5 ועוד 7 ועוד 10 ועוד 1,800, ובסוף המספרים נהיים מאוד מאוד גדולים, וזה בקמפיין אחד. וכשאתה מחבר את זה להמון קמפיינים, ובסוף אותו אדם שרצה להכניס ספר תורה לצורך העניין, וזה, לא יודע, 40,000 דולר, 100,000 שקל, אז לבד אין לו את זה. אבל כמו שמנדי אמר, אם אתה לוקח 100 שגרירים, כל אחד צריך לגייס סכום ממש קטן, וזה פתאום הופך להיות מאוד מאוד אפשרי. ואנחנו רואים את זה. זה באמת קורה.
סיפור ממש מהחיים, בתחילת הקורונה, ביישוב איפה שאני גר, התקבלה החלטה שהגיע הזמן, חייבים לשפץ את המקווה. שיפור של המקווה זה הרבה כסף, ואנשים התחילו לשבת בוועדות, אז פנו אליי, איך נעשה את זה? אז אמרתי, חבר'ה, גיוס המון, בואו, צורה נכונה, או אולי ניקח מישהו מהעזבות, לקח מישהו, תיקחו הרבה מישהו, כמו שאמרת, שגרירים. ואמרתי, לא, זה לא אני. עשינו שידוך בין היישוב שלנו לבין צ'רדי, והיה ערב אחד שיציא לדרך. ובדיוק באו מצ'רדי והסבירו איך לאנשים, הזמינו אנשים, עשו מין פסטיבל גדול באותו ערב.
ערב רתימה קוראים לזה, נכון?
כן. ותוך 20 דקות, אנשים התפלו תוך 20 דקות, כבר הגיעו להתחייבויות על יותר ממיליון שקל. מכיוון שלחו אנשים, כל אחד שהגיע, והגיעו בדרך כלל בזוגות, אנשים הביאו את הבעלים שלהם, ישו שם, ואמרו, הנה חבר'ה, עכשיו, כל משפחה עכשיו מתחייבת. כמה אנשים אתם מרקים? והסבירו בדיוק את השיטה, אז התחילו לדון, חלק היה גם תחרות. השכנים אמרו שאנחנו נביא 5,000, אנחנו 10,000. ותוך פחות, באמת היה פחות משעה, כבר הגיעו ל-1.2 מיליון שקל של התחייבויות. אנשים עמדו בזה. ואמרו שזה, נכון, זה לא קלי קלות.
אבל זה גויס בסוף.
כן, אבל ראו איך זה עובד. זה שיטה שעובדת. בשביל הבן אדם פשוט, לא צריכים מישהו עם תואר בגיוס כספים וכו' וכו'. אנשים פשוטים, אנחנו נפנה לחברים ועמיתים בעבודה וקרובי משפחה וכו' וכו'. הסבירו להם בדיוק איך נתנו להם את א' ב' ג' את התורה של גיוס כספים, יצאו לדרך.
יש משהו במימון המונים הזה שבעצם גם מאפשר לאדם בבית, האדם ה... קטן, פשוט, שפחות מחובר לעמותות, או יודע איך לתרום, לקחת חלק, או לקחת חלק אפילו בהרבה מיזמים, כי הוא יכול לחלק את התקציב שיש לו, ואם אנחנו חוזרים ל$5, לאחד זה יכול להיראות כזה דמי כיס, ולאחר זה יכול להיות סכום משמעותי שהוא ויתר עליו, כי הוא יכול היה לעשות איתו גם דברים אחרים, ולתרום אותו.
נכון. כל אחד מאיתנו מקבל טלפונים או הודעות מילדים בתיכונים וכו' וכו'. שהם גם שם, הם לוקחים את הילדים, אלו שגרירים, נציגים, תקרא מה ש... שפתאום מתחילים, כל אחד מתחיל להציג לסבא וסבתא ודוד ודודה וזו 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 וזו. וזה חוזרים, וזה תורמים, כן, זה האחיין שלי, מה, אגיד לו לא? וככה, אבל זה סכום, זה סכום שמצטברים, ומוסדות חינוך שהם זקוקים לכסף, אין מישהו יותר טוב מאחד שלומד שם, והוא בעצמו ירוויח מזה, מכיוון שיהיה לו מוסד הרבה יותר טוב, הוא מתקדם וכו' וכו'.
אגב, עוד נקודה חשובה גם בפלטפורמה, כשמדובר בהמון אנשים והמון כסף, צריך לנהל את זה גם. כל אחד זה יפה מאוד שכולם מתקשרים ורותמים בני משפחה, תביא לי $100, תביא לי 10 שקל. אוקיי, איך להעביר לך את הכסף? אז במקרה הזה מדובר בפלטפורמה מאוד מנוסה, מאוד טכנולוגית. תורם יכול לתרום באשראי תקן אותי איפה שאני טועה, בכל הדרכים שאנחנו כולנו מכירים, אם זה בארץ הביט והפייבוקס, וזה יכול להיות פייפל, וזה יכול להיות מה שרוצים בחול, בפלטפורמות של גיוס, והכל כמובן מסודר מאוד, כל הנתונים, כל הכספים, זאת אומרת, זה לנהל משהו גדול גם דורש משאבים ומערכות, ובמקרה הזה זה קיים, וזה מה שמאפשר את הסדר גם בכל המגה פרויקט הזה שהופך להיות.
כן, אני רק חושב שהחיבור בין העולמות זה אחד מהמרכיבים המעניינים להצלחה, כי מצד אחד אנחנו באמת מנסים כמה שיותר להביא את הקשר האישי, כי בסוף זה התרגות. אם אני עכשיו גולל ברשתות החברתיות ואני אראה פרסום על תרומות, הסיכוי שאני תרום, היחס המרה בדברים מהסגנון הזה הוא מאוד מאוד נמוך. עכשיו, היחס המרה בפנייה האישית על ידי בן אדם שאני מכיר, היחס המרה הוא קופץ לצורה שלא מכירים בעולם הזה של הגיוס תרומות. אני חושב שהשילוב הזה של היחס המרה מאוד גבוה, שיש פה בעצם את הפן האנושי של הקשר האישי, ועם הטכנולוגיה הכי מתקדמת, שגם שם אנחנו שמים כל הזמן, אנחנו בסוף עושים כל הזמן את הבדיקות, איפה הנטישה של האנשים, ומה אנשים נתקעים. בשנה האחרונה, בשנת 2024, עברו אצלנו באתר למעלה מ5 מיליון תרומות. זה נותן לנו מידע, לא מבחינת הדאטה, כי הדאטה היא לא שלנו, הדאטה היא של הלקוחות, אבל נותן לנו מבחינת מידע להבין איך אנחנו הופכים את התרומה עצמה להכי פשוטה, הכי מהירה. היום אנחנו מחוברים לביט, מחוברים לכל הסוגי הסליקות שאפשר לתרום בהם, ובאמת התהליך תרומה הוא מתקצר. ככל שהתהליך תרומה הוא יותר קצר ויותר מונגש, והתהליך אחרי זה של הקבלות וכל הדברים האלו, וזה שני דברים, וגם עכשיו אנחנו בהמון המון פיתוחים עם כל הנושא של ה-AI, וממש להפוך את זה להרבה יותר מעניין, זה גם דגש שאנחנו שמים עליו, בעצם אנחנו כל הזמן מנסים ללכת על השני צירים האלו. מצד אחד כמה שיותר אנושי, מצד שני כמה שיותר טכנולוגי.
כי העלית גם נקודה שהיא חשובה, הרי סיפורים, כל סיפור של מי שצריך תרומה או צריך כסף, הוא תמיד זה יהיה סיפור קשה או מעורר השראה. הסיפורים הם תמיד יתחרו אחד בשני כסיפורים, שתרצה לתרום לכולם, אבל הקטע האישי, זה שמישהו שאתה מכיר, מבקש ממך להירתם לזה, זה כנראה מה שעושה פה את ההבדל.
זה משהו שעושה שובר שוויון, כן. ובאמת זה גם נותן משהו שהוא נותן להמון המון אנשים לעשות קמפיין. אגב, אם אני חוזר רגע לשאלה ששאלת לספר, אני רק רוצה לדייק את עצמי בנושא הזה. בסופו של דבר, אם את מוכרת, כמו שהיום יש כל מיני דברים כאלו שעושים מכירה של ספר ודברים כאלו, אז זה באמת משהו שיותר בעייתי, כי זה לא מוגדר כתרומה. אבל כל דבר שבהגדרה שלו, הוא יכול על פי חוק להיחשב כתרומה, וזה מחובר לעמותה, אז אנחנו עושים קמפיינים מהסגנון הזה. זאת אומרת, יש המון פרויקטים של יוזמות פרטיות של אנשים שרוצים לעשות כל מיני דברים כאלו ואחרים, ועל פי ההגדרה החוקית זה נחשב תרומה, אנחנו עושים את זה.
אם יום אחד אני אכתוב ספר, אני אזכור את זה. אבל כן, אתם עושים גם דברים פרו בונו, למטרות ניתוחים, או כל מיני דברים שהם באמת סיפורים קשים.
כן, יש לנו, זה אחד מהדברים החשובים אצלנו בחברה, שאנחנו שמים אליהם דגש, ובהנחיה של המנכ״ל, שי צ'רבינסקי, שהוא באמת, זה אחד מהדברים שאני חושב שהוא כל הזמן מתווה את הדרך לדבר הזה, זה להתייחס לפרו בונו כמו שאנחנו מתייחסים לכל לקוח רגיל. ויוצא לנו, ההגדרה של פרו בונו זה כל מיני מקרים שבהגדרה שלנו הם מקרים טרגיים. אם לצורך העניין יש לנו, עכשיו היה לנו כל מיני סיפורים עם חיילים שהיו צריכים דברים, היה לנו פעם מקרה שמישהו עבר ממש לפני גיוס, עבר איזשהו פיגוע, משהו...
לא עלינו.
היה, אני חושב שקראו לו בניה פרץ, הוא היה צריך ניתוח מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד משמעותי. עשינו לו קמפיין מאוד מאוד גדול, וזה משהו שקורה אצלנו כל הזמן בחברה. לא מזמן התקשרה אליי איזושהי גברת, מאיזה עיר בצפון, ואומרת לי, יש לי חברה שהיא חולה בסרטן, ויש איזה טיפול מציל חיים שאנחנו צריכים המון כסף בשבילו. זה מסוג הפרויקטים שאנחנו עושים אותם בפרו בונו. ואני חושב שב-2024 היה לנו קמפיינים בגיוסים של בערך 40 מיליון שקלים בפרו בונו.
אתם גם מרגישים, אני מניחה, את השיפט שהיה בתקופת המלחמה. כלומר, המטרות אולי בטח קצת השתנו ממה שהיה לפני.
קודם כל בוא נדבר על תחילת המלחמה. יש לנו תמיד קמפיינים מתוכננים קדימה. קמפיין החנך, עכשיו תמיד שרואים את הקמפיין, אז רואים אותו בסוף. העבודה סביב קמפיין היא בערך סדר גודל של חודשיים, שלושה. תלוי בגודל של הקמפיין, ובאמת יצא לנו לעשות את הקמפיינים, ללוות קמפיינים עם כל הסוגים, אם זה פה בארץ, אז יצא לנו עזר מציון, אלה מהאגודה למלחמה בסרטן, באמת המון המון קמפיינים שהם היו קמפיינים גדולים, אז התהליך שלהם אולי הוא טיפה יותר ארוך. והיינו מוכנים עם מה שנקרא לפתוח את החורף, עם עשרות קמפיינים בניהול, וברגע אחד הכל נעצר. אז אצלנו בחברה היו באמת חצי שגם ככה הלכו למילואים, ומי שנשאר מהר מאוד, אני זוכר, יום אחרי מצאנו את עצמנו ומה אנחנו עושים, זאת אומרת, איך אנחנו גם כן נרתמים למערכה הזאת, ואני חושב שזה היה עשי וזה היה בשיתוף עם כולם, גם עם החברים פה מקרן אמן וגם עם כל הספקים שאנחנו עובדים איתם, הרמנו בערך 200 קמפיינים בטווח זמן של שיא, שהיקף הגיוסים שלהם בחודש הראשון של המלחמה, זה עבר את ה-200 מיליון שקלים. ממש בטווח זמן מאוד קצר, וזה היה לכל התחומים, זה היה לנזקקים ולעורף ולחיילים ולפלוגות, ובאמת מכל הסוגים. וזה משהו שבאמת רואים שבעולם מקביל, בלי העולם הזה של הגיוס המונים, זה לא היה יכול לקרות. עשינו לזה גם איזשהו קישור מיוחד, שבאמת אפשר לראות את כל הקמפיינים, את כל הפעילות, וגם כן, זה גם כן היה בפרובונו הדבר הזה, זה משהו שחלק שלנו, והרגשנו שאנחנו נותנים את הידע ואת המקצועיות, ומצליחים באמת ככה לתמוך גם כן בכל הטרגדיה שהייתה פה לכולנו ביחד.
מתי אתם מחליטים לפנות למימון המונים?
אז כמו שאמרתי, לפני בערך 5 שנים זה הייתה ההיכרות הראשונה שלנו, הבנו שאנחנו רוצים להרחיב את הפעילות, והבנו שאנחנו רוצים להיכנס לעולם הזה שהתחלנו לשמוע עליו ולהכיר אותו, כולנו מקבלים את אותם פניות באמת מאנשים שאנחנו מכירים. אני לא זוכר כבר מי עשה את ההיכרות, אני זוכר את הפגישה הראשונה במשרדים בהרצליה, אבל הבנו שאנחנו רוצים להתרחב ולהיכנס לעולם הזה של המימון המונים, לאפשר את אותם תרומות באשראי, ושצריך לפנות למישהו ותיק בתחום שמבין, וככה בעצם נעשה החיבור. מאז באמת מאות רבות של קמפיינים שקרו. אגב, הצד השני של מה שדיברת עליו עכשיו, זה אנחנו רואים אותו היום. אני אדבר מהצד שלנו. אנחנו לא אחרי המלחמה עדיין, אבל בעצם כל מה שקורה בעקבות המלחמה היום, זה כל הקמפיינים לצערנו על אנשים שנפלו, ועל אנשים שנפצעו, וכל מיני אנשים שנזקקים עכשיו בעקבות המלחמה שפונו, וזה באמת המון המון קמפיינים שאנחנו רואים אותם היום, הרבה מהם מגיעים גם כן מחוות צ'רדי. זה קשה ומשמח, זה משמח שאפשר לעזור, זה קשה לראות עכשיו את כל הסיפורים שצצים.
ואיך יודעים לבחור מבחינת המטרות? אם עכשיו פונים אליכם באיזושהי בקשה, איך אתם אומרים, אוקיי, עם זה אני אנסה ללכת לתורמים שאני כבר מכיר, או זה נראה לי מתאים יותר להמונים?
אז אני לא חושב שזה בהכרח, אגב, או לפה או לפה. יש את המקרים שבהם פונה אלינו מישהו, ואז אוטומטית נעשה איזשהו חיבור לתורם ספציפי שאנחנו מכירים, זה לא סותר את המימון המונים. לרוב גם הקמפיינים יבואו אלינו אחרי שהם כבר עשו את החיבור הזה לצ'רדי, והם פונים אלינו בשביל החיבור הטכני יותר, לא כדי שאנחנו נעזור בגיוס, אלא שאנחנו ניתן את המענה הזה לצורכי מס בארצות הברית. אבל החיבור האוטומטי לתורם שמתאים לקמפיין ספציפי, זה כבר, זה באמת תלוי מקרה. פונה לך מישהו, אתה שומע סיפור, אתה כבר מכיר מהעבודה תורמים שזה התחום שהם אוהבים, אז אנחנו כבר עושים את החיבור הזה בלי שום קשר לחיבור הטכני של הקמפיין.
מדהים לחשוב כמה הטכנולוגיה תרמה לעולם הזה של התרומות ושל העמותות. אני זוכרת שכשאני הייתי ילדה, שלחו אותי עם פנקס להקש בדלת, הייתי צריכה, כל אחד קיבל איזשהו בלוק כזה של רחובות, היית צריך לדפוק בדלת, להגיד שלום עם פנקס, לקחת מזומן, לאסוף את זה בסקית, למסור את הסקית. היו כל מיני שירוטרומים וכאלה שאנשים היו מתקשרים בטלפון ומוסרים, ואז אני בסוגריים, אני אשלח לכם ספוילר, חלק מהמקרים לא היו תרומים בסוף את הכסף, כי אחר כך היה צריך את הסליקה ואת כל הדברים, והיו תרומות שהיו נופלות בין הכיסאות. ופה הכל מיידי, הכל מהיר, הכסף לוחצים על כפתור, והתרומה עוברת.
תרומה עוברת, הקבלה מופקת.
התקורה הרבה נמוכה משמעותית. בסופו של דבר, בן אדם שתורם, כל מי שתורם, הרצון, כמה שיותר כסף הגיע למטרה. ואני חושב שבדרך הזאת התקורה היא הכי נמוכה שיכולה להיות.
אם עכשיו עמותה שאנשיה מאזינים לנו ורוצים לפתוח קמפיין, איך הם עושים את זה?
אז הם יוצרים איתנו, דבר ראשון, אפשר לרשום צ'רדי באתר ובגוגל, ויש אפשרות לפנות. אני יכול גם לתת את הטלפון שלי, אם אנשים רוצים לפנות. בסופו של דבר אנחנו מקבלים פניות, ואנחנו מתחילים איזשהו תהליך, לבדוק את, את ההתכנות. יש קמפיינים, שוב, אנחנו עושים, אנחנו מדברים פה בעיקר על גיוס המונים, כי זה אולי הליבה של העשייה שלנו, אבל אנחנו עושים את כל הסוגי גיוסים, ואת כל הדרכים, ואם זה גם כן בלי שגרים, זה דרך הרשתות, זאת אומרת, היום אנחנו כבר מתעסקים בהכל, כי ברגע שיש את ההבנה איך לבנות את הקמפיין נכון, אנחנו כבר נוגעים ונותנים מעטפת מלאה להכל. ברגע שאנחנו מקבלים פנייה מלקוח, אנחנו מתחילים לבדוק את ההתכנות, מה הסיפור, עד כמה הדבר הזה רלוונטי, עד כמה זה יכול לעניין את האנשים.
אתם גם בודקים הסיפור אמין?
אנחנו בודקים הסיפור אמין,
זהו, כי זה הרבה פעמים חשוב, מאוד.
בוודאי, בטח. בוודאי, בטח. זה לא כל כך מסובך לבדוק את הדברים האלו. זה לא מסובך לבדוק את הדברים האלו. זה דברים שמהר מאוד מזהים אותם. אם אנחנו מזהים שהסיפור הוא לא אמין, אנחנו לא נכנסים לעניין הזה.
זה חשוב, זה גם, זה חשוב לדעת לי, למשל, כתורמת, לדעת שנעשתה הבדיקה הזאת, ואם אני תורמת למטרה מסוימת, יש לה גב.
אחד משמעית, אנחנו בודקים את הדברים האלו, כן.
זה נקודה חשובה גם מה שאת מעלה, כי בעצם מה שאנחנו אומרים פה זה שאם קיבלתם פנייה משגריר שעושה את הקמפיין שלו דרך חברת שרדי, זה מה שנעשו גם בדיקות, נעשו בדיקות רקע, וזה לא איזה משהו באפלה, זה משהו שבדקו אותו ו... והוא אמין, והוא כנראה באמת הולך למטרה טובה. משהו שאגב גם אנחנו עושים מהצד של העמותות. כל העמותה שפונה, לפני שאנחנו מתחילים לעבוד איתה, אנחנו בודקים את הרקע, בודקים את העמותה, בודקים את הניירת, ורק כשאנחנו רואים שהפעילות, במקרה של קמפיין, שהפעילות הספציפית, היא עומדת עם התחומים שבהם מותר לנו לעסוק, אז אנחנו בעצם נותנים את האוקיי מהצד שלנו לפחות, ואז מתקדמים לגיוס.
אז אחרי שעברנו את הבדיקת נאותות, מה השלב הבא?
מתחילים להיפגש עם העמותה, אנחנו עושים סדרה של פגישות. אני חושב שזה אולי הדבר הכי מרתק. אני תמיד אוהב להגיד לעמותות שאני נפגש איתם, ואני אוהב תמיד ככה, יושבים באיזה פורום, יצא לי פעם אחת לשבת עם איזה משרד פרסום מאוד גדול, איפשהו בתל אביב, ובאמת, זה היה עוד לפני כמה שנים שפחות הכירו את שרד, היום מכירים, אנחנו, הרבה אנשים, הלקוחות קצה לא תמיד יודעים, כי הם נכנסים דרך האתר, אבל בעולם הזה של העמותות, אנחנו עושים המון 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 קמפיינים, אז מכירים, אבל אחד מהדברים שאני הכי נהנה בהם, זה אני יושב באיזה פגישה, משרד פרסום מאוד גדול בתל אביב, ואני יושב ומתחילים לדבר על הקמפיינים, ואז אני שואל שאלה, תגידו כמה אתם חושבים שהקמפיין יכול להביא? עכשיו, שאנשים לא מכירים את הסיסטם ולא מכירים את השיטה, אז זורקים מספרים. אני אומר לאנשים, תרשמו ואנחנו נפגש עוד כמה חודשים. אז אנחנו מתחילים איזשהו תהליך, הפערים בין מה שקורה בפגישה הראשונה לבין המציאות שקורה בשטח, זה נע בין פי 5 לפי 10.
בערכת חסר או בערכת יתר?
בערכת חסר. אנשים לא מעריכים ולא מבינים עד כמה הם יכולים לגייס הרבה יותר ממה שהם חושבים. אגב, מה שאמרתי מקודם, אפרופו, באמת יוצא לנו, הבאתי מקודם את הדוגמה של הרוח הישראלית שהתחברנו איתם, שבאמת יצא לי לעשות אחרי זה, בזכות הדבר הזה, עם המנכלית שם, כמה וכמה קמפיינים, שבאמת הביאו תוצאה מאוד מאוד מדהימה, כי כשאנשים רואים, וזה לא, זה דוגמה אחת מיני רבות, זאת אומרת, בסוף שאנשים רואים שהדבר הזה עובד, ואני חושב שיש פה עוד משהו מאוד מעניין. אנחנו מאוד מאוד משתתלים, הנושא הזה של גיוס כספים, הרבה פעמים הוא נשמע, רגע, מה אני עכשיו אלך לדפוק בדלת, לבקש כסף. אולי יש לו איזושהי קונוטציה כאילו של משהו שפחות נעים לעשות את זה. והדרך שאנחנו כל הזמן מנסים לעשות אותה, היא חווייתית, היא מאתגרת, היא מעניינת, היא תחרותית. אם אני עכשיו, יש אתר, ואנחנו לצורך העניין, יש לנו 300 שגרירים ביחד עובדים, אנחנו גם לא עושים את הקמפיין הרבה זמן. הקמפיינים שלנו הם בין יומיים, לשבוע, שבוע וחצי מקסימום, לא יותר מזה. וכשכולם ביחד עובדים באותו זמן, זה יוצר איזה שעניין, אני הצלחתי, זה הצליח. אנחנו גם, היום עם הטכנולוגיה, אנחנו גם מצליחים להביא כל תרומה שנכנסת דרכי, אז אני מקבל על זה הודעת וואטסאפ ומתעדכן על זה. זאת אומרת, זה יוצר המון המון עניין, וזה גם הופך את כל הנושא הזה של גיוס כספים, שבתפיסה שלנו אולי זה נשמע משהו שהוא פחות נעים, משהו שמאתגר, משהו שחווייתי, ובעיקר, בעיקר משהו ערכי.
הכסף עובר גם אם לא מגיעים ליעד, או שזה תלוי קמפיין?
בהגדרות של הקמפיינים יש אפשרות לעשות הגדרה של הכל או כלום. זה משהו שאנחנו יושבים ומחליטים מול הלקוח, האם לעשות את זה הכל או כלום. אני כן יכול לבוא ולהגיד שבתחילת הדרך זה היה יותר נפוץ, עם הזמן זה כבר, אנחנו פחות ממליצים לעשות את הדבר הזה. זה היום בעיקר היעד הוא כיעד שבאמת אנחנו חושבים יעד שהוא ריאלי להגיע אליו, ולמעלה מ-90%, 95% מהקמפיין עוברים את היעד, אפילו אני יכול להגיד 99% עוברים את היעד שלהם. אנחנו פחות משתמשים בהכל או כלום, כדי לתת את, את האווירה הטובה לקמפיין. זאת אומרת, אנחנו רוצים שהקמפיין יהיה חווייתי ולא איזשהו משהו מלחיץ, אבל בתוצאה זה לא משנה. זאת אומרת, שבדרך כלל שיש יעד, אז כולם נרתמים ועובדים בכיף להגיע אל היעד.
זה מקל על החיים לדעת שיש עוד דרך לגייס כסף, נכון?
אין ספק. אבל שוב, זה חזר לדבר מאוד בסיסי, שאנשים נותנים לאנשים. זה העולם שלנו, העולם של פילנטרופיה, זה עולם שבסופו של דבר זה אנשים. כל טכנולוגיה בצד ותוכניות וכו' וכו', כל זה אנשים. אנשים עוזרים לאנשים. וכשעושים את זה בדרך נכונה, שרואים את זה, זה לא תרחה, וזה לא מאיים על אף אחד להתחיל לבקש כסף, להיות שנור כזה, שרואים את התוצאות, וכולם מרוויחים את זה, אז יוצא משהו טוב.
יש את המשפט הזה שתהיו תמיד בצד התורם, ולא בצד הנתרם, אבל טוב לדעת שלא משנה באיזה צד אתה, יש את הדרך לעשות את זה בצורה הכי נעימה שיש.
השיר הפופולרי עכשיו, עוד יותר טוב, זה מנגן אצלנו כל הזמן.
כן, בסוף זה כמו שאמרת, זה הדרך הנעימה, זה הקלה והאפקטיבית. בסוף מנדי הזמין את כולם להיכנס לאתר ולהסתכל. אני מחזק אגב את מה שהוא אמר, שמי שבתחום מכיר, והתוצאות מדברות. בסוף אתה רואה את כמות הקמפיינים שמצליחים, את כמויות הכסף שגויסו, ואתה מבין שזה כלי שעוזר לעשות טוב, מה שאנחנו כל הזמן חוזרים עליו.
ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. תודה רבה לכם.
תודה רבה, מאיה. תודה, מנדי.
תודה, מנדי.
תודה רבה.
כסף אנושי, הצד השלישי של המטבע, בהגשת מאיה זיוולף, חיים כץ ואילן כץ. הפודקאסטים של 103 FM.